בשתיים, ענת שריג בסדרת פרקים חדשה, נשים גדולות.
ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט בשתיים, אחת על אחת. אני ענת שריג, בכל פרק אני פוגשת אישה אחת לשיחה כנה וסקרנית. היום אני שמחה לפגוש את דוקטור שלומית קמינקה. את השם של דוקטור שלומית קמינקה הכרתי עוד לפני שפגשתי אותה. היא מייסדת תחום משאבי האנוש בארץ, מרצה, חוקרת, אשת מקצוע בחסד. אבל כשפגשתי אותה, במידה מסוימת הופתעתי. מהחום האנושי, מאהבת האדם שהיא מקרינה, פשוט אישה עם להט לחיים, לצד אהבה עמוקה למשפחתה, הכל יחד, אמא, סבתא, ראיה, מקצוענית, בלי לוותר על אף חלק. שלומית נשואה לנחום מזה 57 שנים. אמא לארבעה בנים וסבתא ל-12 נכדים. ומהשבעה באוקטובר סבתא שקולה לסגן ינאי קמינקה שנפל בקרב גיבורים בבסיס זיקים. ומתוך השבר היא ממשיכה לחיות, לאהוב, להחזיק משפחה קרוב קרוב ולחפש איך ממשיכים לחיות חיים שמחים ומשמעותיים. למרות הכאב, האובדן והשכול הכבד. בשיחה נדבר על כל מה שמרכיב חיים, קריירה, משפחה, זמן שחולף, אובדן, גיל, וגם על ספר השירים החדש שהוציאה, ברכני אלוהים בצרות קטנות. ספר מלא אהבה פשוטה, שמדייק את מה שכולנו מבקשות, להיות שם באמת בשביל האנשים שאנחנו אוהבות. אהלן.
תודה, תודה על כל המילים החמות. מרגש אותי.
אני באמת היה איזה סוג של פער בין השם הגדול שככה אני חוויתי, לבין בסוף המפגש הכל כך אנושי איתך.
זאת אני.
אז שלומית, בעצם, מאיפה היית רוצה להתחיל לספר ככה על עצמך, את סיפור חייך?
הייתי רוצה להתחיל מהצד המקצועי, כי זה ככה מן התואר שלי, לא דווקא התואר של הדוקטור, אלא התפקיד שלי, העשייה שלי, המפעל חיים שלי. וממנו לעבור לאישי, כי זאת אני. אז מבחינתי אפשר להתחיל, כי אני באיזשהו שנת 80, איזשהו נקודת קצה מסוימת. לא שאני מרגישה שאני מפסיקה, חלילה, לא. ממש לא. אני מרגישה בשיא, אבל אני מרגישה איזשהו פסק זמן שצריך לעצור, כי עבר מאוד ארוך, ועתיד נעשה מאוד קצר. ופתאום אני מרגישה את זה, פעם ראשונה בחיי. אני אומרת, שלומית, מה נכון לך? מה לתעדף? בכל זאת יש לך זמן קצוב. זה לא כמו תמיד שהיית אומרת, 50 שנה באות, אני אעשה את זה, ופה ושם, וזה, ואני עשיתי תמיד תוכניות לטווחים מאוד מאוד ארוכים, ופתאום אני נעמדת. וזה הזמן גם להסתכל אחורנית. ויש לזה עוד סיבה. מכל אלה שהקימו ויזמו את העמותה, והראשונים שבנינו את הפרופסיה בארץ, פרופסיית משאבי אנוש, שזה ממש הייתה מהפכה, נשארתי יחידה פעילה, כבר שנים רבות. אני עובדת עם מנהלות משאבי אנוש, שבמקרה הטוב הן צעירות ממני ב-30 שנה. ופתאום אני מרגישה שהמורשת, שהיא כל כך חשובה, בכל ארגון, בכל מקצוע, בכל משפחה, בכל חיים, אני נושאת אותה לבד על כתפיי. ואני רוצה להעביר אותה, להגיד אותה, ולא לספר את סיפור הביצות, ייבוש ביצות. לא בנוסח הזה היינו חלוצים וזה וזה, אלא כן, בנוסח של איך בונים פרופסיה, בעצם. עמותה הוקמה לפני 21 שנים. אז באיזושהי נקודה יש לנו עבר, ויש לנו, גם כדי למדוד או להכיר את ההישג שלנו, אתה צריך להסתכל אחורנית, כמו כל דבר. תמיד יש מאיפה באת. תמיד יש. גם אישי.
אבל זה די מפתיע אותי שבגיל 70 לא הייתה לך איזה עצירה כזו, בגיל 60.
בגיל 70 הרגשתי מאוד צעירה. האמת היא שגם עכשיו יש בי את ה... זאת אומרת, גיל זה כאילו רק כרונולוגיה, אבל כן, אני אמרתי, 80 שלומית זה כבר משהו. 80 זה, לא יודעת, הם אומרים, 80 לגבורה, או כל מיני דברים יש על 80, אבל זה פעם בשונה שהרגשתי שזמני קצוב, ושיש לי עבר ארוך, ואני כן הייתי רוצה לספר עליו לנכדיי, זה כן מעסיק אותי, מה אני משאירה? פעם ראשונה.
ואת מסתכלת לצדדים, חברים, חברות, זה גם הם חולקים את אותם תחושות, אנרגיות, תראי, מחשבות.
אני נמצאת בקהלים מאוד שונים. אני בקהלים רב גילאים. יש לי את הקהל של החברים שלי, שהם בגילי, או בסביבת גילי, ואני יוצא דופן. כי אני היחידה שעובדת, אני עובדת 12 שלמות, זאת אומרת, זה אנשים עסוקים, גם מתנדבים, ועושים הרבה דברים, כן? זה לא, חלילה, לא מבטלת שום עיסוק ושום דבר, אבל הצורה של העבודה וכל זה, אני יוצא דופן. ואני לא מובנת, אני מרגישה את זה, הרבה פעמים הם שואלים אותי, שלומית, מתי תהני כבר? ואני מסבירה שאני עושה את כל מה שאני אוהבת, ואפילו משלמים לי על זה. אז זאת אומרת, זה מה שעושה אותי למאושרת. זה מה שנותן לי טעם לחיים, ובטח עכשיו בתקופה של השכול, זה ההוגנים שלי, המשמעות, יש לי משמעות גדולה בעבודה, מפעל חיים זה שליחות, זה לא, כן. אז מצד אחד אני נמצאתי שם, אני רואה את חולי, יש חברה בגילים, כיסא גלגלים, ויש לנו חברים שהתחילו, דמסה לא רוצה ככה להוריד את זה, אבל אני רואה את זה, אנחנו נמצאים בתוכה, גם אני וגם בעלי עובדים, אנחנו שונים.
אני מסתכלת עליך, אמת, אולי יש איזה סוד כזה שאני רוצה ללמוד, לכשאני אגיע לגיל הזה.
תעבדים צעירים. בוא נגיד ככה, זה גם, קודם כל אני נמצאת בסביבה של צעירים, באמת. אני מלמדת, אני מלמדת בשלוש אוניברסיטאות, היום. וכל פעם התלמידים שלי כל שנה נעשים צעירים בשנה, ואני נעשית מבוגרת בשנה. ואני קודם כל מודה לכל הקהל של בעיקר סמנכליות, בכלל נשות משאבי אנוש, בארגונים שמקבלים אותי, כמו שאני, ולא מתייחסים לגיל, והכל ענייני, והכל מקצועי, ויש בינינו הרבה אהבה וחברות. ואני רוצה לספר לך משהו ככה, זה קרה לי השנה, שבאתי לארצות באיזשהו ארגון לפני מלעלות משאבי אנוש ערביות, הזמינה אותי סמנכ"לית של אחד הארגונים, והיא רוצה להציג אותי, אז היא אומרת, שלומית, תה, 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 ואתם יודעים, היא יותר מבוגרת מאימא שלי. וכולן צחקו, וגם אני, ואני יותר מבוגרת מהאימא של חלק גדול מהאנשים, נשים, שאיתן אני עובדת, ואני מרגישה שזה בסדר, ואני חושבת שגם הם מרגישים שזה בסדר, ואני, כמו עם הבן הצעיר שלי, שקראתי לו משמר הנאורים שלי, אז גם אין, אני רואה את הסלנג, את השפה, אני למשל סלשית, זה השפה של הצעירים, בכלל, כל העולם הזה, ואני חיה בשני עולמות, ומרגישה בסדר עם שניהם. אני חיה נושמת עם הצעירים. יותר. זה גם טוב לי עם הנכדים.
כן.
עם הקייטנות, עם הנכדים, כן, עם הבנים שלי.
אז איזה ערך היום את מרגישה שאת מביאה לכל הארגונים, לסטודנטים שלך, ליכולת שלך עדיין נשאר כל כך רלוונטית, כל כך עדכנית, כל כך נותנת ערך.
אז יש שני דברים שאני מאוד מאמינה בהם. אחד, אני מאמינה בה, אני מאמין באיזשהו חוט שדרה מקצועי. כל קורס שאני מתחילה, כל כנס שאני מתחילה, כל הרצאה שאני מתחילה, אני מתחילה בהם, אני קורא לזה תפיסת תפקיד, אני מתחילה במשהו מאוד בסיסי, באני מקצועי, ויש לי את זה. אני למדתי, סיימתי את הדוקטורט לפני יותר 50 שנה, נשמע, כן, כן, בגיל 30, סיימתי דוקטורט, שני ילדים היו לי אז, ושום דבר מהכלים שיש לי היום, ושאני מלמדת היום, לא היו אז. בכלל המילה אסטרטגיה לא הייתה. הכי גבוה שדיברנו זה המדיניות, קווים מנחים, לא היה בכלל מעבר לזה. אבל קיבלתי תפיסת תפקיד, שעם מין אני מקצועי שעליו אני יכולה להלביש כלים, להתחדש, לראות מגמות, לראות מגמות עתידיות, לראות כל הזמן את ההמשכיות. וזה נותן לי, אני קורא לזה, את חוט השדרה המקצועי.
אז מה זה החוט השדרה המקצועי? מה זה?
אני מעבירה להם את את עיקרי המקצוע. מה זה המקצוע הזה בכלל? מה הוא כולל? מה יש בו? מבחינת כותרות, מבחינת את כל הנושא של אהבת אדם. היום אני משתמשת במשנתו של ינאי, הנכד שלי, כדי להנחיל גם את אהבת האדם, כי זה היה שלו. דיבר על אהבה כשריר של אהבת החיילים. ואני משתמשת בזה, אבל זה לא, אני בעצם מראה מודל מארגן, שזה התפקיד שלך ברמת כותרות, נגיד אסטרטגיה ושינוי, וכל מחזור החיים של העובד, וכל הרבעי תפקידים האלה, אני מראה את זה ברמה כללית, ואז אני אומרת, ובתוך זה יש כלים ופרקטיקות, והם משתנים, המגמות משתנות, אבל תמיד הכותרת נשארת, העיסוק נשאר, וכך אני מתחילה תמיד ומעבירה תמיד את התפיסה.
אבל את גם אומרת שדברים שהיו רלוונטיים לפני 50 שנה לא רלוונטיים היום.
נכון, אז הדבר השני, כן, זה הדבר השני. אז זה הדבר הזה שככה מחזיק אותי, גם לכן חשוב לי גם שאנשים יסתכלו על מורשת, על גם מאיפה באנו, כדי להעריך. אגב, גם במגדר, יש לי הרבה סיפורי מגדר, אבל איפה הייתי ואיפה היום אנחנו במגדר, למרות שיש לנו עוד הרבה דרך והרבה דבר מה לעשות, אבל צריך לראות את הפרספקטיבה, כי אנחנו כל הזמן צועדים. ויש עבר, יש עבר למדינה, ויש עבר למשפחה, וחשוב לי להשאיר את החותם הזה גם, גם למשפחה. הדבר השני זה החדשנות, אני מאוד סקרנית, אני אוהבת חידושים, אני קורא לזה לפצח מודל, לפצח את הפיתוח. למשל, כדוגמה, אני עוסקת הרבה במשמעות בעבודה, גם בשביל עצמי. מה מחזיק אותי, מה נותן לי, מה בעולם עבודה נותן לאנשים את המשמעות. ובניתי איזשהו מודל מארגן, אני קורא לזה מודל יישומי, כדי לתעדף מה יותר, מה פחות, מה כדאי לך לעשות, וכל יהיה ממש מודל פרקטי. ובמלחמה דברים השתנו. אז אני בונה את המודל החדש, מה מתאים לזה, זה הדוגמה. ואני יוצאת היום עם משמעות אחרת.
את יכולה לספר לנו על המודל הזה?
כן, בוא נגיד ככה, במודל, בעיניי הדבר שהכי מסיק את משאבי אנוש, זה מחוברות רגשית לארגון ומשמעות בעבודה. משמעות בעבודה יוצרת מחוברות רגשית. וזה המפתח לכל דבר, זה מה שמעסיק אותנו כל הזמן, וזה מה שהכי קשה לנו לעשות. ולקחתי את הנושא הזה עם הרבה מחקר וידע ופרקטיקה, וראיתי מה הארגונים עושים, ואני חושבת שפיצחתי את זה, בניתי פירמידה עם 5 שלבים, מה הבייסיק שאנחנו צריכים לתת לאנשים, שזה עוד לא משמעות ולא, אבל זה הכרחי, יציבות, יציבות, והיום אין לנו, אנחנו באי ודאות, יש לי אפילו הרצאה על מה, על כלים, איך מתיידדים עם האי-וודאות, כי כנראה אלה הם יהיו חיינו.
נכון.
זה, אלה זה פק תוקף. אז יש לנושא של יציבות. הלבל השני זה כל ה-well-being, הבריאות הפיזית והנפשית. ושם...
לכל עולמות החוסן היום שמדברים? בארגונים
עולמות שעושים. החוסן הן נוגעות בכמה מישורים, תכף אני... זה כבר... זה לא מישור, זה... חוסן זה יכולת התמודדות עם שינויים, ואת יכולה לקחת את כל הפירמידה, מה אני עושה פה בשביל חוסן, מה אני עושה פה. זה לא כלי, זה לא משהו ספציפי, זה חותך. אז באמת ה-well-being זה גם כל העטבות, וגם כל האיזון החיים, וזה גם היום הבריאות הנפשית, אז אם פעם זה היה הכרחי, אבל לא מספיק, היום זה הופך להיות לתפקיד המשתנה של משאבי אנוש, כי אנחנו הולכים לעסוק הרבה בהיבט הנפשי, אני לא צריכה לדבר על נכי, לפי מחקרים היום שנעשו, אז 75% מאוכלוסיית ישראל היא בטראומה, לסוגיה, גם הפוסט-טראומה שבעתיד היה תמיד 8%, הוא עלה ל-25%. יש לנו 15 יותר, זה עולה כל פעם. בעודנו מדברות, יש לנו 15,000 נכי צהל, רק מהמלחמה הזאת, מתוכם קרוב ל-1,000 נשים. ויש לנו גיל ממוצע של 31 של הנכי צהל רק במלחמה הזאת. הם כולם בגיל הקריירה, בגיל עבודה, מתחסים לארגונים. העבודה זה המקום שחייבים להיות בו כדי להשתקם, ואנחנו הולכים לעסוק בזה. שלא נדבר שבכל ארגון יש משפחות החטופים והשכול וכולנו, ומשאבינו שעוסקים בזה, אני בטראומה, במינונים כאלה ואחרים, מה עושים עם זה? זה מזם חדש עכשיו שפיתחתי, אפרופו חדשנות, שאני עושה את זה יחד עם נטל, ומה שאני מנסה להגיד, התחלתי מה-well-being, ה-level השלישי המאוד חשוב זה מערכות יחסים. אנחנו יודעים שיחסים זה בכלל, מערכות יחסים זה גורם מספר אחד באושר, בפסיכולוגיה החיובית מלמדים את זה. וכולנו יודעים כמה חשוב, בטח בגיל 80, שיש לך מסגרות, גם חברים, וגם משפחה, וגם כל הדברים. זה עוגן, זה עוגן מאוד חשוב. וזה לא סתם שבשנים האחרונות אנחנו רואים שבתוך ארגונים בונים קהילות פנים ארגוניות.
נכון.
וזה מתרבה, למה? ארגון גדל, אבל אנשים מחפשים אינטימיות, מערכות אינטימיות. אז יכול להיות על בסיס מקצועי, נגיד קהילת היועצים, קהילת המפתחים, אבל זה יכול להיות קהילת בעלי הכלבים, וקהילת רוכבי האופניים, וקהילת נשים, יש הרבה, והיום יש קהילת הלומי קרב, ויש קהילת נשות מילואים, ויש בלי סוף, וזה כל מה צומח במלחמה במיוחד, מחפשים, אני נמצאת בקהילה של שכול, של משפחות שכול, זה כל הזמן אתה מחפש, וזה הגורם השלישי שנותן משמעות, ומחזיק. הרביעי, ואולי הקריטי ביותר, זה התפתחות אישית. וזה כמה זה נראה נורא פרדוקסלי, בתקופת מלחמה, ארגונים בעצם עובדים על, הם נמצאים במצב של הישרדות. מה זה לעסוק בפיתוח בתקופות האלה? וארגונים עוסקים בפיתוח, כי אין ברירה, כי זה הדבר הכי קריטי ביצירת משמעות בעבודה. כשאתה נמצא במצב של התפתחות, יש לך לקראת, יש לך איזשהו אופק, יש לך בשביל מה. ובמצבים של משבר, ממש מצבי קצה ואי ודאות וכל הדברים האלה, זה מה שמחזיק אותך. עכשיו, התפתחות אישית זה לאו דווקא קורסים ממוסדים, גם. אבל זה התנדבות, נתינה, אתה מתפתח. כשאתה נותן, אתה נותן ביטוי ליכולות שלך, ואתה מקבל הכרת תודה וערך עצמי ויכולת השפעה, ותראו מה שקורה לעם שלנו. אנחנו כולנו בתוך ההתפתחות, וארגונים, מי שמבין את זה, יוזם דווקא בתקופות האלה. תוכניות פיתוח זה לאו דווקא עם עלות, זה פשוט בתוך התפקיד. זה לא התפתחות אישית קריירה בשביל לקבל את התפקיד הבא, זה בתוך התפקיד. יש בזה המון יצירתיות. וסמלכם יש שם, איך אתה מפתח אנשים בתוך התפקיד? בלי עלויות. היעדר התפתחות אישית היא גורם מספר אחד בזיבה של עובדים, פיזית, ובטח אמוציונלית. כשאנשים אומרים, אני תקוע, אין לי לאן, אז אנשים עוזבים, גם מנטלית, גם אמוציונלית, ואחר כך גם פיזית, תלוי בשוק. אז הנושא הזה של זה הפירמידה, זה 4, ומעל זה זה משמעות בעבודה. צריך לעסוק בכל השלבים, ביציבות, ביחסים, בזה. זאת אומרת, זה מורה דרך במה לעסוק, הכי הרבה בהתפתחות האישית. כי אדם צריך אופק בחייו, גם בני 80. אז זה הקטע. אני רציתי פעם בשונה, הצבא עשה נופש לסבים סבתות שקולים. ונתתי שם הרצאה לסבים סבתות שקולים, שזה עם, אני נכנסתי לשם, לא הבנתי איזה גודל, כמה אנשים היו שם. והרציתי להם על משמעות בתקופה של שכול. וזה הנורא, הרצאה הכי קשה שלי. גם לדבר על משמעות בתקופה של שכול, כשהכל, כשהשמיים נופלים עליך, והכל נראה לך סופני וגמור, וגם לפני אנשים מבוגרים, בסביבת הגיל שלי, או שהם בעצם לא עובדים, אולי מתנדבים, אולי עסוקים, אבל לא עובדים, לפחות רובם הגדול. אז בדרך כלל מדברים על עבודה, על משמעות בעבודה, ועל דברים כאלה, מה אני מספרת להם?
מה סיפרת להם?
את כל מה שסיפרתי לך, כל עולם הדוגמאות שלי היה מתוך חיי היום-יום וחיים של אנשים מבוגרים. אותה פירמידה. בעיקרון, זה מה שדיברתי, כמו שיש עקרונות, היא נכונה. אתה רק צריך, בהתפתחות אישית, למשל, לדבר על צורות של התנדבות, כי זה לא מספיק רק להגיד, אני הולך להתנדב, אני מחלק תה, נגיד, בבית חולים. תמצא את ההתנדבות שהכי מדברת אליך ללב, כי הקסם הוא שזה חודר לך לרגש. המחוברות רגשית, האנגייג'מנט, שמדברים היום עולם העבודה, אנחנו לא מדברים על רטנשן, על שימור, אנחנו מדברים על אינגייג'מנט. ואינגייג'מנט זה אירוסין, ובאירוסין יש הדדיות ויש רגש. והיום בשביל לחבר אנשים למקום עבודה, אני אומר תמיד, אבל היום בתקופת מלחמה במיוחד, צריך לחדור לרגש. איך אתה חודר לרגש? שאתה נותן לאנשים, מחבר אותם עם הלב, למשהו שהם רוצים, יכולים לעשות, וטוב להם עם זה, ומרגישים ערך עצמי. וגם אנשים מבוגרים יכולים לקבל ערך עצמי מכל מיני דברים. ומה שעשיתי בסוף ההרצאה, אני ביקשתי, שאלתי את הקהל, מה נותן לכם משמעות? וכמו אנשים, וביקשתי שיתחילו עם שם הנכד שלהם או הנכדה. הראשון שקם היה סבא, שאמר, לפני האסון לא הייתה לי משמעות. אני לא עובד, לא מתנדב, לא היה לי בשביל מה לקום בבוקר. היום יש לי משמעות. אני קם כל בוקר, ואני עסוק עד הלילה, בנצחה. כל הזמן בנצחה. זה היה, הוא אמר ובכה. וזה היה קשה לשמוע, אבל זה היה טוב לשמוע. זה באיזשהו נקודה, זה הדגים את נושא המשמעות, זה באותו רגע אלם חיה, וזה מה שהם, מעסיק אותו, שאפשר לעשות דברים, אפשר לקבל משמעות גם עם כאב. וזה אולי המסר העיקרי. ואחריו, קמו אחד-אחד, מורות לשעבר, כל מיני, וכל אחד סיפרה דברים שהיא עושה, ומה נותן לה משמעות, או מה היא הייתה רוצה שייתן לה משמעות. היה כזה בז בכל העולם, זה היה, הוא רעד במשמעות, וזה עשה הרבה, וזה הייתה הרצאה הכי חשובה שלי אולי.
שלומית, נדמה לי שזו פעם ראשונה שיש איזשהו תשומת לב גם למעגל הזה של סבים ובסבתות בשכול. זה נכון?
כן, זה נכון. אנחנו עם מאוד גדול, כל נושא הסבאות והסבתאות. היום, קודם כל, הקשר עם הנכדים הוא אחר ממה שהיה פעם בשנים קודמות. כל מערכות היחסים וגם בעבר פחות היו סבים סבתות בגלל השואה. זאת אומרת, היו תקופות שהיה פחות סבים סבתות, או בגילאים מבוגרים. היה משהו אחר, היה תפיסה אחרת.
שזה גם מתכתב עם תוחלת חיים שבאמת הולכת ו...
תוחלת חיים ותפיסת תפקיד של הסבים סבתות. כן. תראי, אתה תמיד מזכיר לי את השינוי ביום שפעמים מזמינים לבתי ספר, הזמינו נכדים סבים סבתות, אז מגיעות, סבתות, לבושות טוב וזה, ומראים תמונה של הסבתא שרוכנת על המקל, והסבא עם המשקפיים
זה לא מותאם מציאות כבר.
ממש, כן, עוד הספרות לא מספיק נותנת ביטוי, כי כשרואים סבא, רואים אותו כפוף עם זקן, רואים את כל הדברים, לא רואים את מה שקורה היום. אז אני אומרת, זה גם בכמות וגם באיכות, נראה לזה, לפחות בגילאים, זה, כשאני נכנסתי לנופש הזה, וזה היה, הרשמה נסגרה ביום הראשון, הם עכשיו פותחים עוד שני מחזורים, כי וואו. נכנסתי לאולם, והיו שם מאות אנשים, ואני מסתכלת, אני אלוהים.
עיקה בך.
וחלק מהם, לא הרבה, אבל ארבעה שאני דיברתי, הם איבדו שניים. אז הסבא וסבתא היו, כן, אנחנו פתחנו את הקבוצה הראשונה שלנו שהייתה בארץ, בכפר סבא, באמת ביוזמה של כפר סבא. חודש, שלושה שבועות חודש אחרי האסון, נפתחה כבר הקבוצה. היא ממשיכה עד עצם היום הזה. היום זה בתדירות, אז היה פעם, שנה שלמה היינו פעם בשבוע. אפרופו קהילה, מערכות יחסים, וזה ממש ממש עזר, ממש עוזר. היום זה פעם בחודש, אבל אנחנו ממשיכים. ואחרינו, ראינו אותנו, היינו בתקשורת, כתבנו כל מיני דברים, והתחילו בערים שונות לפתח, והיום זה כבר זה, וגם עם הצבא, גם היה לי שיח עם הצבא, הצבא מאוד הקשיב, וגם היה לו הרבה רצון טוב, והוא התחיל לעשות נופשים, הוא עומד לעשות סדנאות, אז אנחנו לא מוכרים מבחינת קציני נפגעים, או דברים כאלה, יש היום גם שינוי, ההודעה שמגיעה הדפיקה בדלת, גם לסבים סבתות.
וואו.
זה גם שינוי שכבר חל. אנחנו לא זכינו, לא? זה בהתחלה, אבל שלא נדע.
שלומית, אם זה בסדר לך לשאול, שאני אשאל אותך, ואם לא, אז תגידי שזה לא, כי זה נושא כל כך רגיש. מה בעצם שונה השכול של סבא וסבתא משכול של ההורים? איך את רואה את זה?
הוא שונה, בוא נגיד ככה, אני רואה שלושה רבדים. יש את השכול שלנו, הקשר שלנו עם הנכדים הוא מאוד עמוק, והנכדים באים אלינו לפעמים בשביל לשפוך את הלב ולדבר על ההורים שלהם, ויש לנו ימי כיף עם הילדים ובכל גיל וקטנו, יש לנו ממש מסורות עם הנכדים. אז קודם כל לכל סבא וסבתא, יש כאלה היום סבים סבתות, הם בתפקיד, לוקחים מהבית ספר, לוקחים מהגן, מכינים את האור, אז הם שותפים מאוד לגידול ולחיים, ומהווים איזשהו, אז יש את הכאב שלנו, שהוא מאוד גדול, הוא מאוד גדול, ואחר כך יש את הכאב, זה לא אחר כך במהות הכאב, זה המוטיב מרכזי, וזה מאוד קשה. והדבר השלישי, שאני רואה בו, זה ממש התפקיד שלי ושל בעלי, זה המשכיות המשפחה. בשבעה נפגשתי עם קצינת נפגעים, חברה, במילואים, ושאלתי אותה, תגידי לי, מה מחכה לי? ואז היא אמרה, שלומית, הרבה משפחות מתפרקות. אנחנו רואים את זה גם היום במפונים, בכל החטופים אולי. שאלתי למה? אז היא הסבירה לי.
הסבירה
שזה אנשים מגיבים לאבל בהמון תגובות יש, ואנשים מאוד שונים זה מזה, ואין סבלנות לאחר. אתה כל כך נתון בתוך אף שלך, אתה כל כך כאוב, אז מתחילים בקיעים וסדקים, ומתחילים הסכמות, ויש כאלה שרוצים להתבודד, יש כאלה שזקוקים רק לחברה, ומתחילים, זאת אומרת, בעיקר, השוני בתגובות של האנשים שאף אחד לא יכול לצפות אותם, כי אתה לא היית במצב הזה, והחוסר סבלנות, את החוסר סבלנות אני מאוד הרגשתי, אני עדיין מאוד קשה לי עם סמול טוק, מאוד קשה לי לשמוע אנשים מדברים על, נסעתי לחוץ לארץ, חזרתי מחוץ לארץ, יש לי ילד חולה, אז אני אומרת לי בלב, רגע, ולי אין ילד, ואז, ואנשים מחפשים כל מיני דרכי פורקן, או דרכים זה, וזה מתנגש, וזה מה שהסביר לי. אז בטח יש עוד הסברים, אני לא זהו. אבל לקחתי את זה ממש לצומת ליבי, ואני אמרתי לעצמי, אנחנו משפחה גם גדולה, ארבע בנים, ארבע קלות, 12 נכדים, עם המון מסורות, עם המון ריטואלים. אנחנו חייבים להמשיך. כשהבן לא יכול להמשיך, ואנחנו כל פעם מתייעצים איתו. ביום שישי הראשון, שאלתי, זה היה בתוך השבעה, מה אנחנו עושים ביום שישי? אנחנו בערך מתכנסים, נמצאים, שבת המשפחה ביחד. אז אחד הבנים שלי אמר, אנחנו עושים בופה. אין שולחן ארוך, אין כיסא ריק. ואז התחלנו לעשות בופה. שאז הצעירים יושבים ביחד, אין סטינג של משפחה בהכרח. זה כבר, זה שאלתי את הבן שלי החכם, ומה נעשה ביום שישי הבא? אז אומר לי, אמא, יום ביומו. וזה עוד סיסמה. אי אפשר, יש דברים שאתה פשוט לא יודע, ואתה לא יכול לתכנן, וגם המצב של הבן, והקלה, ועוד כל פעם יש למישהו במשפחה שהוא נופל, ונכדים ואחים, יש כל הזמן, יש דינמיות. ואתה צריך להכיל ולראות, אני אתן לך דוגמה להמשיכיות, להמשיך בעיניי, אני אומר את זה שוב, אני מאמינה בעוד בריטואלים, אני מאמינה בזה גם בעולם העבודה, שהם נותנים יציבות במצבים של חוסר...
רצפים,
במצבים של חוסר ודאות, אם היה אפי האור, אם היה דברים האלה, אפשר לשנות את התכנים שלו, אפשר לצאת אותו, אבל לא לשנות את המנהג. לא לשנות. אנשים רוצים להגיע לדברים המוכרים להם. ויש לנו עוד נכדים, יש לנו נכדה, אנחנו אוספים ימי הולדת, ינאי נולד באוקטובר, באותו חודש הוא היה צריך להיות בן 21, ויש לנו באותו זמן עוד שניים שאנחנו עושים ביחד, נכדים. אז הנכדה בת השמונה אמרה, אז מה, יום ההולדת שלי יהיה יום זיכרון? ונכדה אחרת אמרה, אז מה, לא תהיה יותר שמחה במשפחה?
אז מה הזמונים?
שתהיה. נכון, דברים השתנו, והכאב שיהיה לנו תמיד, חסר וזה, אבל תהיה. יש לי גם התייחסות לזה. ואנחנו חוגגים ימי הולדת, ויש לי בת מצווה בחודש הבא, והדוגמה, ואנחנו מוצאים דרכים. את ליל הסדר עשינו בבופה, כשהבן שלנו סימן את כל הקטעים שהוא לא רוצה שיקראו, כמו מכת בכורות, כמו על ארבעה בנים ועוד ועוד. ובן אחר כתב את מה שנשאר לנו מהגדה, שזה היה כמעט כל הדברים בארמית, שאף אחד לא מבין. וישבנו בבופה, וזה היה, לסדר מאוד עוצמתי. הבופה נותן גם מקום שמי שלא יכול, יכול לצאת ולחזור. זה לא כמו שיושבים בשולחן והוא קם ויוצא. אז חנוכה, למשל, חילקנו את החג הזה לשני חלקים. יש לנו מסורת של חנה זלדה, שכל דור, כבר 40 שנה, כל דור, מהבנים ממני, מהבנים שעשיתי זה בגנים, לילדים, ומאחר כך הכל בן, אז עושה את חנה זלדה, רבי קלמן, לא יודעת אם את מכירה, וחנה זלדה שמלווה לביבות, אז עושים הצגה ומכינים אותה, וזה עובר מדור לדור, מהנכדים כל הזמן, ומכינים, לפעמים משנים את המילים, בהתאם לאקטואליה, ולפעמים מחליפים, הבן הוא אז, הבת, עושים המון וריאציות, וזה מסורת נורא נורא חזקה. והיא מלווה, וכולם שרים, וכולם זה, ונגינה, וכל זה. עשינו את זה. עשינו את החנוכה, חילקנו לשניים, בחלק הראשון היו הנכדים שהציגו עם המשפחות שלהם, עם שני בנים, וזמנו את, את הבנים האחרים שעה אחר כך. ואז עשינו הדלקת נרות שקטה, אחרת בלי הצגות. כך עשינו. וככה יום-יום, אני יכולה להמשיך לספר, כי זה פתרון של יום-יום וכל...
אני שומעת ואני שואלת עצמי, באיזה משפחה את גדלת? מאיפה תמונת המשפחה הזו שלך, שגם, את קראתי בספר שאת הוצאת, ואמרתי לך שזה גם פגש אותי מאוד חזק, כל החום המשפחתי וכל האימהות, וגם יש פה קטע ממש ששושלת דורות, שאת מתייחסת לאימא, סבתא, ילד, נכד, בן, משהו מתבלבל שם, הכל כל כך, אולי נקרא עוד מעט. אז קצת על המשפחה שאת גדלת בה.
תראי, אני, המשפחה שלנו, שלי ושל נחום, היא לא דומה למשפחה שהייתה לי, ולא למשפחה שהייתה לו. זה יצירה שלנו, באמת וואו, ככה. באמת? כן.
אפשר לשנות את הנתיב?
מה זאת אומרת? היה לי משפחה עם אמא עקרת בית, שאתה רץ אחרי עם הסנדוויצ'ים כדי שאני אלמד ואני אהיה תלמידה טובה. זאת אומרת, סוג הבתים של אז. ואצל נחום זו משפחה יקית, אז זה ככה יותר תרבות, הנגינה, התרבות, הרבה תרבות. אמא שלו הייתה דוקטור בפילוסופיה ובמתמטיקה ובזה, אבל הם היו משפחה שכולה, שאח של נחום, אח מעליו נדרס בתאונת דרכים, אז הם היו משפחה שכולה, שבעיניי זה היה מורגש, זה משפחה עצורה, גם התרבות וגם הזהו. אולי שם היו יותר ריטואלים יותר מאשר אצלי, אבל... אנחנו לא דומים לאף אחד, אנחנו דומים לעצמנו. מתוך המחשבה, מתוך איך... אנחנו לומדים תוך כדי זה, ונותנים ביטוי למה שאנחנו אוהבים ורוצים. אני מאוד מאמינה בתקסים. בריטואלים שמחזקים, שיוצרים יציבות, שיש תמיד לאיפה לחזור, שתמיד יש אבא ואמא שנמצאים בכל מצב, בכל דבר, תמיד אנחנו שם, לכל אחד. ונלחמתי הרבה על האימהות שלי, אז...
הייתי שואלת את עצמי הרבה פעמים על למידה היא מרול מודלס, אז...
תראי, יש דברים שמאוד למדתי מאמא שלי, ואת רואה גם שאני מאוד מתגעגעת אליה. הכרתי אותה הרבה יותר בזקנתה. היא נפטרה בגיל 103.
וואו.
ובגיל, בסביבות גיל 90, משהו כזה, היא הייתה אישה מאוד קוטרית, מאוד, מאוד מקטרת. למה לא באת? למה לא עשיתם? דתתתם. ואחרי, לא יודעת, גיל 80, בין 80 ל-90, פתאום חל במהפך. והיא כל הזמן אמרה תודה. השיר שלה היה, שהייתי באה, הייתה מתחילה לשיר, הייתה תודה על כל מה ש... ממש ככה. ואף פעם לא, למה לא באת, למה כן באת, ההפך, הייתה אומרת לי, יש לך ילדים קטנים, יש לזה, תלכי לילדים, אל תבואי, אל תבואי. והיה לה, אבל הנתינה שלה, גם כן דרך האוכל, הייתה נורא נורא חזקה ונוגעת ללב. היא הייתה... היא הייתה צריכה לתת לי, אז היא הייתה לוקחת מהאוכל שבבית האבות, שהיו באים לה לחדר, מביאים לה, הייתה לוקחת יוגורט, תפוח, שמה בצד בשביל הבת שלה, בשביל הילדה שלה. הייתי באה בשבת, היא מוציאה לי 7 יוגורטים, ואני בכלל לא כך אוהבת יוגורט. היא שמרה לי, וזה מאוד נגע לי ללב. אז הייתי לוקחת את היוגורט, ואומרת לה תודה רבה תמיד, וזהו. כי הייתה לה את הנתינה הזאת, זהו, והיא הייתה מאוד, ואז אמרתי לעצמי, אני צריכה לזכור את זה, את הגישה שלה, אני מקווה שאני אזכור, שאני אהיה בגיל שלה, אני ממש איך להזדקן. וגם המשפחה החזיקה אותה, הרי לא היה לה מקצוע, וכל פעם שבאתי, אז הייתי באה עם, הגדלתי תמונה משפחתית גדולה, והייתי באה ואומרת לה, זה עושה ככה וזה, זה וזה, גם לשחזר לה דברים, משפחה גדולה כבר, וגם להתקן אותה בכל הדברים, וגם כשהייתה מאוד, בשמה ניצחה את זה, ודי גמרתי בגיל 90, כבר הייתה, תנו לי למות.
מצטה את חיי.
כן, מצטה את חיי, הייתי באה ואומרת לה, איך את יכולה להגיד כאלה דברים, שבעוד חודשיים יש לנכד שלך בר מצווה. ואז היא מזדקפת. עיניים נוצצות, ואז היא אומרת לי, איזה סמלה אני אלבש.
נהדר.
וזה ככה, כל חודשיים שלושה אפילו המצאתי, יום נישואין, הולדת של מישהו וזה, עד 103.
וואו.
שהיא אמרה די, היא אגב לא חלתה או משהו, אז היא אמרה די ונתנו לה, הנחנו לה, אבל ממש ככה, זאת אומרת, כשהיא רואה משפחה, אז היא מזדקפת. וזה אני חושבת יש גם לי.
זאת המתנה שקיבלת ממנה.
כן, כן.
אני רוצה רגע להקריא שיר שגעגוע. גם אמא שלי שפופה למדי, אני מפנה למקום בין כתפיי. אני המשענת, אני דמעה מוחה, אני העמוד שנותן התמיכה. מה שסיפרת עכשיו. אך יש הוא פתאום כזה חשק מוזר, רק עוד פעם אחת כמו בעבר, להצטנף בתוכה. כל כולי פנימה, ולזעוק כמו בלידה, או אימא.
כן.
וגם יש עוד שיר, בעמוד 28, הילדה הקטנה של אימא שלי.
אז גם את הבית האחרון אולי.
כן. אך יותר מכל אני אוהבת להיות. הילדה של אימא שלי, שבבית האבות, כשאני מבקרת אותה, מאירה היא פנים, היא בכיסא גלגלים ואני מלפנים. היא לוחשת בקול שהוא רק בשבילי. את תמיד הידה הקטנה שלי.
מרגש אותי. כן.
געגוע?
כן, היא מופיעה לי בחלומות, עכשיו מופיעה לי ינאי והיא... והיא מופיעה לי צעירה, לא כמו שהיא הייתה, מופיעה לי שאנחנו הולכות יחד. זה כן. ואני חושבת שהאימהות, הנתינה בלי גבולות, זה ממנה, למרות שאנחנו מאוד שונות, היא לא למדה מעולם, חיים של חלוצים, את יודעת, כל תולדות המדינה יש במשפחה שלי.
אבל את יודעת, אני רוצה להגיד לך שני דברים. אחד, איך את בנוכחות שלך מחזיקה איזה שושלת משפחתית?
אז, 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 אז אני מרגישה שיש לי שני מפעלי חיים. אחד זה עבודה שדיברתי עליה, והתחלתי איתה, זה קרו טק, 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 טק. והשני זה באמת המשפחה. ועכשיו, בתקופה של שכול, לשמור עליה, להמשיך אותה, להכניס בניצוצות של שמחה יחד עם הכאב, זה המישן. וזה, בוא נגיד לך, אני מרגישה בעצמי שאני רואה מישהו במשפחה, את יודעת, אמא היא תבנית נוף ילדיה. וכשאני רואה במשפחה, תמיד יש בן אחד שהוא בכאב או במשהו, את מקבלת כוחות כדי להגן, כדי לתת, כדי זה. אז אני עם כוחות עכשיו. החיים הם קדנציות, וחלק מזה את לומדת, אני לומדת, בוא נגיד ככה, לא יודע. כל הזמן כלים שמתאימים לזה, ומה קורה שהילדים גדלים, מה קורה שהנכדים גדולים שאת רוצה. כשהם קטנים, את מטפלת בהם, את מאכילה את זה. כשהם גדולים, בני העשרה, איך זה לשמור על קשר איתם? אז מסדנו מוסד ימי כיף עם סבא וסבתא. אז לכל קדנציית חיים אנחנו מוצאים ריטואלים, פעילויות, איך לתחזק, והמשפחה אוהבת מאוד להיות יחד, ועכשיו היא בתקופת השכון, היא בגדולתה, ממש. כל אחד בזהירות, בזהירות, מה הוא צריך כשבאמת הבן שלנו הסובל הוא במרכז, וכל דבר מתייעצים איתו, שואלים אותו, מחבקים אותו, עוטפים אותו, נותנים לו את המקומות שהוא רוצה להיות לבד ולקחת אוויר, הוא קורא לזה, ומחבקים אותו בחזרה, אז אנחנו כל הזמן בשיח.
ואני אמת שרציתי להקריא לך עוד שיר, שדיברת על באמת השלבים שלי, שילדים גדלים, ואיפה זה פוגש אותך, אני מאוד התחברתי לזה. ההתבגרות של בני. שלושה אירועים בחיי כל בן, בעלי משמעות דתית ואישית, מעוררים בכל אם מעורבות רגשית. ברית מילה, בר מצווה וברית נשואין. ולכל אחד יש משמעות, והמבין יבין. מכולם לאימא, מכל השלושה כאחד, יום בר המצווה הוא המלא השלם המיוחד. ברית מילה, מלבד השמחה מלווה בכאב וחרדה. נישואין, מלבד ההתרגשות, מלווים גם בפרידה. ואז את ממשיכה על הבר מצווה, אבל...
זה על הבן הבכור שלי, כתבתי. אחר כך מצאתי את זה במאות בר מצוות בארץ, לקחו את השיר הזה, הוא פורסם, וראיתי אותו בכל מקום כזה, כן.
אז מה זה הפרידה הזאת? ופרידה?
זה לא פרידה, אני אומרת, זה קדנציות. אני כל הזמן משנית לעצמי, אני בקדנציה אחרת, שצריך לטוות מערך יחסים אחר. זה פשוט, מערכות היחסים משתנות. וזה לא מתאים לו רק לבוא לאכול אצלך. אם את רוצה קשר, את צריכה... עכשיו, הם לא מדברים כל כך בגיל ההתבגרות, ולא תמיד דברקים, ויש להם את המרד שלהם וכו'. היה לנו נכד שלא רוצה להגיד ברח מהבית. אז מסעדנו מערכות יחסים, שזה ממש, קראנו לזה ימי כיף, שגם הולכים לקנות יחד, הולכים למסעדה יחד וזה, אבל זה זמן איכות, וגם מדברים, ו... בעדינות, ומה הם רוצים, ומה הם לא רוצים, תלוי איזה מערכות יחסים את טובעת, וזה עשינו עם כל הנכדים שלנו, זה המון השקעה, כי עם כל אחד לחוד, זה לא, את הקטנות וכל זה, זה ביחד, זה הכיפים, זה הדברים האלה, אבל זה ליצור הרבה זיכרונות משותפים יחד.
אבל אני אגיד איפה זה פגש גם אותי, בסוף אתה קורא את הספר, אני קראתי את הספר, וזה פגש אותי בשלב הזה של חיי. בשאלות שאני שואלת את עצמי. אז אני בשלב של הקן המתרוקן, שילדים...
אני רוצה, כן, זה עוד קדנציה, שפתאום...
באמת, אתה פתאום שואל את עצמך, איזה סוג יחסים יש לך היום עם הילדים? הם כבר לא...
עם הילדים, אז זה תהליך, זה כן תהליך פרד, זה תהליך שחרור. קודם כל, יש אישה, יש קלה, ואנחנו מאוד מאוד משתדלים, באמת, באמת משקיעים המון בלחבק, את הקלות, ואנחנו מחבקים, ואנחנו מאוד, יש את התהליך הזה, יש שני דברים. אחד, שכשהילדים יוצאים מהקן, כמו שאת אומרת, אז נשארים בני הזוג. והרבה פעמים, זה אחרי שנים רבות, שכמעט כל השיח הוא סביב הילדים, זה הלך, זה עשה, זה. אנחנו למשל, היינו נוסעים לחוץ לארץ, כל הנפשים שהיו רואים ילדים, בגיל 50 פעם ראשונה נסענו לבד. פשוט רק היינו נוסעים לארצות, עם ארבעה ילדים, אנשים חשבו שיכולים לעזוב את הארץ. מי לוקח ילד בשנתיים לחול? אנחנו לקחנו. אז זה היה ממש, ואחר כך יש את העניין של, של לעצב ולהשקיע בבן הזוג, ולהיות בשבילו, ולא רק בשבילו. זאת אומרת, כל הזמן זה בשבילו, אבל הנושא הזה שהקן המתרוקן, הוא קדנציה, והרבה פעמים, תראי, אני, כן, לא עלינו, אבל הרבה פעמים יש גירושין בגילי 40-50. זה פתאום, הילדים גדלו, נשים חושבות על עצמם, מה אני עשיתי, מה זה, איך אני רוצה להתפתח וזה, ופתאום מרגישים את הזהות, שיש נשים שדיברתי איתם, הייתי פעם באיזשהו סשן של נשים, והיו שם המון גרושות, והם סיפרו, בגיל 40-50, פתאום הרגשנו שאנחנו חיים במקביל, שאנחנו בעצם, אז אמרתי, מה, אני עוד 30 שנה ככה יחנה, אני חותכת, דברים כאלה, אז מה שאני אומרת, לא בגלל הפחד, הגירושין זה סימפטום, מה שאני אומרת, זה פשוט קורה דבר, שאתה, איזה חוויות משותפות יש לכם, ואיך אתם בונים את החיים שלכם כשניים, וזה תהליך, וזאת השקעה, כמו בכל זה, וזה קדנציה אחרת, בקדנציה אחרת עכשיו, של, אני לא מדברת על השכול, אבל שיש נשים, שיש קלות, שיש להם ילדים, מה, ואני, לי זה יותר קשה לבעלי משחרר יותר בקלות, וכל זה אני יותר זקוקה לשליטה הזאת, זה לראות דברים שאתה לא ממש מרוצה מהם, או שהם בניגוד לעמדתך, גם בגידול ילדים וזה, ולא רק לשתוק, אלא לחייך ולהגיד הכל בסדר. זה באמת, מה שאני אומרת, זה למידה. אז קודם כל זה בא מהראש, כי אתה צריך להבין את זה, ואחר כך לתרגל את זה. ואני ממש מתרגלת את זה, ממש מתרגלת את זה. מה כן, מה לא, זה עוד קדנציה.
אני רגע רוצה שוב להאזן לחלק המקצועי, כי אם יש משהו...
יש חלק אחד...
לא, אבל רגע, שלומית, אני רוצה להגיד לך, שדבר נוסף ככה שהיה לי חזק כששוחחנו, זה היכולת שלך באמת להחזיק גם וגם. שאין הרבה פעמים, וגם בחוויה שלי, דבר בא על חשבון דבר. עשית קריירה, זה איזשהו מחיר לילדים, שמאוד קשה, וגם באמת שוחחתי עם הרבה נשים, שהסיפור הזה של הגם וגם ולייצר איזון, הוא נוסחת פלא.
אז קודם כל, הוא מחשבה והשקעה. זה לא... דברים לא נוצרים אליהם, את צריכה קודם כל להחליט לעצמך מה בעדיפות, כי גם כשמדברים על גם וגם, יש ראשון ויש שני, תמיד.
אז את צריך תמיד המשפחה הייתה ראשונה?
תמיד הייתה המשפחה ראשונה. אני רוצה להגיד לך, זה אירוע.
ועשית קריירה מזהירה.
כן, אבל ניווטתי את זה. בוא נגיד ככה, מי שדחף אותי להיות אני ויותר לא נגיד לקריירה, קריירה הייתה לי, זה מוטיבציה שלי, זה תשוקה שלי, זה הרצון שלי וזה, אבל הנושא של, נקרא לזה, להיות שווה ולקבל את, לעמוד על, אני אתחיל את זה אחרת, כשהייתי בטכניון בעלי ואני עשינו דוקטורט יחד עם שני ילדים. דוקטורט יחד, שנינו עבדנו, פרנסנו, וואו. ובאותה שנה עשינו שנינו דוקטורט. שזה שיגעון, לא ממליצה על זה לאף אחד, כי כל אחד שעושה דוקטורט הוא זקוק לתמיכה של בן הזוג. ובטכניון הייתה דוקטורית אחת שבעלה היה גם, והיא נקשה אליה ואמרה לי, שלומית, אל תשכחי תמיד שאת כינור שני. ואני קיבלתי את זה, זה היה תקופה, מדברת על 50 שנה. זה היה נראה לי נורא מובן שאני כינור שני. ושנינו עשינו דוקטורט בשעה 4, היה לנו מטפלת, אני הולכת הביתה להחליף את המטפלת, בעלי נשאר. כי ככה נהוג. זה לא לקח הרבה זמן, הוא בא ואמר, אני לא מסכים לזה. אני גם אבא, ואני רוצה לראות את הילדים. הוא לא אמר, אני שווה לך. הוא לא אמר את זה, הוא אמר, אני אבא ואני רוצה לראות הילדים. אז אמרנו, אוקיי, יום אחד, עושים תורנות. וגם שישי שבת, כי בדוקטורט צריך גם לעבוד כל השבוע, אז שישי שבת אחד, אני נשארת בטכניון, הוא בא אליי עם הילדים, והביא לי סנדוויצ'ים, ממש ככה היה, ושבת אחרת זה הוא. אז הוא הראשון שחתך את המנהג של הימים ההם, שכולם היו כאלה, זה לא נראה לי מוזר. זה נראה לי אותו זוג שהיא דיברה איתי, הוא נעשה פרופסור והיא לא. אבל היא, כינור שלי ברור.
זה מטורף.
את לא יכולה לתאר לך מה חוויתי. אני יכולה לספר לך עוד סיפור. ואז באמת גמרנו את הדוקטורט ביחד, היינו באותו טקס עם שני ילדים, וזה וזה, וגמרנו יחד. ומאז שהילדים נולדו, בעלי ואני מתאמים יומן. מי השבוע קשה לו, אני משתדלת שהשבוע שלי יהיה אחר. או יום כזה, יום כזה. וגם בפעילות של הבית, נגיד, ידיו ויותר מוצקות, בלחוץ ילדים, תינוקות, אצלי מרוב חרדה שהם יפלו לי, אז אני, כן? אז הוא היה שרוחץ, הוא היה בהתחלה מחטל, אומר, הכל לפי תכונותיו, לא בגלל שהוא גבר או אני אישה, אלא כל אחד, ואז ניהלנו את הדברים האלה ככה. אבל אירוע אחד היה, אני אחרי הדוקטורט, הלכתי לעבוד להיות מנהלת משאבי, קראו לזה זסקוח אדם בבית חולים רוטשילד היום, בני ציון. זה שם היה 1,100 עובדים, והייתי צריכה להקים את משאבינו, שמה שהיה שם זה רק שכר ונוכחות. והלכתי שם ממש להקים, ואני אמרתי לעצמי, מה אני עושה שיש לי ילד חולה. אני לא יכולה להגיד שיש לי ילד חולה, שתבינו בתקופת האלה. ילדים זה חולשה. בכלל, לא מחזיקים תמונות בארנק, לא זה, ממש רק הגברים. אני אף פעם לא היה לי תמונה, לא במשרד, לא זה.
ולגברים חולשה. כן?
לגברים כן, אפילו ניצלתי את זה, בשביל לקבל כל מיני דברים. הייתי יודעת איך נכנסים לחדר ומה אומרים. אבל לא ידעתי מה אני עושה, אז אני, והייתי יחידה, אני מנהלת בחברת גברים. ואז ביקשתי שישלמו לי 3/4 משרה, כדי להשאיר לעצמי גמישות, שאם אני צריכה ללכת הביתה לילד חולה, בלי להגיד, יהיה לי את הגמישות ללכת הביתה, כי יש לי ילד חולה. וואו. מעולם 3 שנים, יחד עם כל הגברים, אני עבדתי משרה שלמה, לא נעדרתי אפילו יום אחד, וקיבלתי 3/4 משרה 3 שנים. רק בשביל האפשרות שאם יהיה לי ילד חולה, אני אלך הביתה. כי אני אלך הביתה, כי הילד שלי הוא במקום הראשון.
וואו,
וזה הזמנים האלה, או לפחות אני יכולה להגיד לך טקטיקות שהם, הייתי ברעיונות עבודה עם 4 ילדים, נכון שכאילו אסור לשאול, אבל מגלים את זה מהר מאוד, אז אמרתי מה אני צריכה שהם התחילו לתחקר אותי מסביב, באתי ואמרתי להם, שמעו, אני אמא ל4 ילדים, אבל אם אני יכולה לעשות את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, אז אני יכולה. אז עשיתי.
במובן זאת אומרת שאת רואה ששוק התעסוקה קצת השתנה.
ועודך, ועודך.
כן.
יש לנו עוד על מה לעשות, אנשים לא כך אוהבים הצעירות, מה, אבל עוד אין זה ועוד אין זה. בכלל, בכלל אין מה לתאר.
גם יש גילנות, יש לא אוהבים צעירות, אבל גם יש איזה גיל כבר שנשים בגיל 60 פלוס מתביישות אולי להגיד את שמה.
אז אני אומרת, אני לא דיברתי על הגיל שלי, בגלל שלא רציתי שפעמי חסות הפעילות שלי לגיל. בגלל הגילנות, הפעם השנה שיצאתי זה גיל 80. אני יוצאת איתה, זה כמו, אני אם ל4 ילדים.
אני חושבת שאת, זה ממש חשוב. כי זה להסתכל עלייך ולהגיד, גם אני רוצה. גם אני רוצה להיות ככה, גם אני רוצה להמשיך, יש לי עוד אופק, יש לי, עובדה, זה אפשרי, זה לא אותם תמונות שאת סיפרת של האישה השפופה שהולכת עם הקל.
אז אני חושבת שמי שממש רוצה, יכולה, זה עניין של ניווט חיים, אבל כן, אני מאמינה שצריך סדרה עדיפות, למשל, סתם עם אנשים שעובדות איתי יחד בעמותה, אני תמיד אומר, טלפון מעבודה מהבית, עונים, לא משנה באיזה ישיבה אנחנו, לא משנה באיזה זום אנחנו, טלפונים למשפחה עונים, זה בנפשי הדברים האלה, עברתי הרבה עם אמהות, אני לא יודעת אם
הרבה מה?
לגבי אימהות ולידות, עברתי הרבה. זה לא סתם ש...
מה זאת אומרת?
עברתי 6 לידות.
כן, קראתי.
כן, אבל הם היו טרגיות מאוד. עבדתי ונלחמתי על ילדים. אחרי שני הילדים הבאים שהיו לי, עברתי במשך 5 שנים 4 לידות. לידות, לא הפלות. כל הזמן לא הצלחתי, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. כמו צניחת נר, עוד פעם. לא רוצה להתחיל, זה סיפור, אבל כן, קיבלנו החלטות קשות, אני נדבקתי באדמת, ילדים פגועים, היה סיפור שלם. עברתי לידה שקטה, עברתי לידה אמיתית, עם ילד ובלי ילד, כל מיני. והייתי נחושה אחרי זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ממש זהו. אז כל נושא שיש לי, כמו שיר הלידה, זה השיר שאני הכי אוהבת.
רוצה להקריא אותו, שלומית?
כן. בבקשה. זה השיר שאני אוהבת, עד היום הזה יש לי עוד תחושות של לידה בבטן. הדבר שהכי קשה לי, שאני לא יכולה ללדת. כי כל כך הרבה, זה מילה את חיי כל כך הרבה.
מאוד מרגש. אני בטוחה שהרבה אנשים הסתעו איתך. שעברו לידה שקטה, גם אני.
אני תמיד אומרת לי, תראי, אולי האופי שלי לא לוותר, אני ללחם על דברים שאת רוצה.
אבל בואו נשאר בחוויה של התשוקה והנחישות הזו לילדים.
כן. אז הסיפור שלי על לידה, שהוא ממש... יד על הבטן, תנועה רוחשת, גוף בתוך גוף, אמיה רוגשת. רק הוא ואני ביחד נראה, הרגע הזה בו העולם נברא. ידי על הבטן, תנועה רוגשת, הלחץ כבד, מהפכה מתרחשת, גופו מתמרד מגופי וניתק, להיות הוא עצמו כך איתי נאבק. ידי על הבטן ולחץ אימה, גופו בתוכי רעידת אדמה. אני כבר מציתי, קיליתי כוחי, והוא עוד נלחם, נאבק בתוכי. ידי על הבטן כמו קפיץ מתמתחת, נתתי הכל, רק דם על לקחת. לפתע, דממה, רקנות שם פנימה. הוא חי, הוא בחוץ, הוא שלי, אני אמא. זהו.
מאוד מרגש.
טוב. עברנו מנושא לנושא מאוד, ככה, בשוונגים. אבל אני בעצם לא מציתי את בניית הפרופסיה. אני כן רוצה ש... בקצרה, אבל לגבור את הקטע הזה. ובשעתו עסקתי הרבה כשיצאתי מהטכניון, אז בכל מקום שהגעתי, הכנסתי את משאבי אנוש, והבאתי דברים חדשים כל הזמן, ובדקתי מה זה להיות פרופסיה. והסיפור של להיות פרופסיה הוא מאוד... הוא מאוד מיוחד במשאבי אנוש, כי משאבי אנוש זה לא דיסציפלינה אחת, זה אינטגרציה של דיסציפלינות. יש בזה סוציולוגיה ופסיכולוגיה, ועד היום הזה שאלו אותי הנכדים, אז מה, את עובדת סוציאלית, את פסיכולוגית? לא, אני לא, אני משאבי אנוש. מה זה משאבי אנוש? זה כלכלה, זה דיני עבודה, זה הכל. איך יוצרים מדבר כזה פרופסיה? ואז לפחות לקחתי 3 קריטריונים בולטים. אחד צריך להקים... כמו איגוד, צריך להקים את העמותה, את הגוף, שהוא יקדם את המקצוע, שיהיה כתובת, שיהיה... הדבר השני, אולי זה הראשון, שיהיה דרישות ידע. מה זה המקצוע הזה? אז לקחנו את כל החומרים מאנגליה ומארצות הברית, שסלם כבר היה 20 שנה מלפנינו, ותרגמנו את הכל לעברית, והתאמנו לישראל, והתאמנו את זה בדרך, וכאן אני מאוד גאה שעשינו את זה, ממש מותאם לישראל, יותר פיתוח ארגוני, פחות נהלים, ושם בארצות הברית היו גאות ובריאות, וכל מיני נהלים וחוקים וזה, הלכנו לכיוונים קצת אחרים, ותרגמנו את זה, וכתבנו, יותר עבדנו על הנושא המקצועי, יותר העבודה שלי, מטבע הדברים, לקחתי את זה, את כל הנושא, וכתבנו ממש, ורמות וזה, עשיתי סיבוב בעולם, הייתי בסינגפור ובאוסטרליה, ובדקתי איגודים, ובדקתי חומרים, וקיניתי במי שיש לו תעודת הסמכה, הייתי אצל סמנכ"ל שמונש, ממש, זה החלום שלי, יש לי היום תעודה. אז זה החלום שלי, לתת תעודות הסמכה, הסמכה זה אישור כשרויות כאלה, לעשות מזה. אז בנינו את גוף הידע, עכשיו מה עושים? אין אקדמיה. לא היה, ניהול משאבי אנוש, היה התנהגות ארגונית, פסיכולוגיה ארגונית, פסיכולוגיה תעשייתית, אני למדתי פסיכולוגיה תעשייתית בטכניון, כל מיני סוציולוגיה, גורם אנושי בעבודה, כל מיני כאלה מקצועות שהיו ליד, אבל לא היה ממש ניהול משאבי אנוש, אפילו ניהול כוח אדם בימים של... אז צריך להקים, אני קמתי שני תארים שניים, יחד עם עוד אנשים מבפנים, אחד בטכניון, ואחד עם פרופסור ביאר, אז אחד עם פרופסור אילן בשולם, באוניברסיטת חיפה, ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש, הייתי יועצת אקדמית של התחום הזה, וממש בניתי, הכנסתי מעזר, והתחילו לאט לאט, לראות שיש בזה משהו מעסיק, מי שלומד סוציולוגיה ופסיכולוגיה, מה עושים עם זה אחרי הבי-אי? אז התחילו, והשוק התחילה תחרות בין הדברים, אז גם חלק אני הקמתי, חלק נכנסתי, לימדתי באיזה שבע מכללות, בכל אחד הכנסתי מקצוע, ממש כל מיני בניהול משאבי אנוש, בתואר ראשון, בתואר שני, נכנסתי ועשיתי, אז נעשה מאוד עבודה, וגם השוק, זה לא רק, זה התחילו לחפש דברים מעשיים של מדעי החברה, והמקצוע הזה התפתח, ועמותה היום...
לא יצאת בזמן הנכון. כן. במקום הנכון, בזמן הנכון.
כן, אבל צריך היה לתת לדחוף, איזה פוש ברור, וליצור, ברור. וליצור אווירה של תחרות, ובעצם מי אני, שאני באה לאקדמיה, ואני אומרת להם, אז, מה שהתחיל להיות, בהתחלה חיזרתי אחרי אקדמיות, כי התחלנו לעשות בעמותה, לתת אישור הסמכה לתוכנית, תוכנית תואר שני, מוסמך על ידי עמותה. צריך ליצור לך, זהו. בהתחלה, אני הלכתי לאקדמיות שאני מלמדת שם, שיש לי כבר שם או משהו, וחיזרתי אחריהם, אמרתי, בואו, תכתבו שזה מוסמך על ידי עמותה, וזה וזה, וכיבאמי.
איך הצלח בעצם השכנע?
ולא עבר זמן, אני חושבת שאני משכנע די טוב. יש בי גם את הלהט וגם את האמונה, וזה מדביק לפעמים. ואחר כך, היום רצות אחרינו, המכללות, כל תואר שנפתח, או אפילו כאלה זהו, תואר ראשון ותואר שני, ניהול משאבי אנוש, והיום העמותה הכשירה תוכניות הסמכה, 25 תוכניות בכל הארץ, תואר ראשון שני, בכל הארץ, לא הרבה יודעים על זה, את כל הפעילות שלנו, והם כותבים באתר שלהם, מוכר על ידי הסמכה, מוכר על ידי עמותה לצורכי הסמכה, הם מביאים לי את כל הסילבוסים, אני יושבת על כל הסילבוסים, אני אומרת, זה ארכאי, תוכניסו כאן משהו חדש, מי הם המרצים, אני מוסיפה ביבליוגרף, אני ממש עושה עבודה, נותנת להם המלצות, הם אומרים לי תודה, ומשלמים לנו כסף. גם עכשיו יש לי תוכנית שאני בודקת. כל שנה יש לי עוד ועוד ועוד.
זה התמסד? את יכולה להסתכל על המפעל חיים הזה בסיפוק רב.
כן, אז אני אומרת, כשאני אומרת מורשת, אני לא חושבת, לא יודעת כמה סמנכ"לים יש שם שיודעים, אבל זה מורשת של בניית פרופסיה, כי יש לה עמותה, יש לה גוף ידע, כל קורס שלנו, אני עוברת על דרישות הידע, יש את זה, אין את זה, וכל קורס שלנו, אני נותנת תעודת הסמכה לבוגרים. ויש למעלה מ-1,000 סמנכ"לי משאבי אנוש, יש להם תעודות הסמכה, ויש 25 תוכניות באקדמיה, והעמותה כבר מקבלת קורסים, אני מלמדת אותם, אבל זה כבר, עמותה היא בתוך האקדמיה, ויש לי גם לפני שנה, שנתיים, הקמתי מחלקת מחקר ומידע בתוך העמותה. אז כל רבעון אני יוצאת עם סקר, אחר כך כותבת על זה בכלכליסט, או כל הדברים האלה, עם להגדיל את הידע, כשאתה פרופסיה, אתה צריך מחקר, אתה צריך גם שיהיה ידע, שיש נתונים, וכל הזמן התקדמות, זה כל הזמן גנרטור כזה של רעיונות, התקדמות, פיצוחים, יש עכשיו גישה חדשה, אני בונה למודל, זה כל הזמן, זה כל הזמן.
זה כשדיברת זה נותן... על הפרמידה, ואיך הכלים והפרקטיקות כן, מתעדכנות כן, עם המגמות כן. החדשות.
עכשיו, מה שקורה עם הפרמידה הזאת, זה אולי דבר שלא השלמתי וצריך, שהיום קשה מאוד לחבר את העובדים עם המטרה, תמיד אומרים משמעות בעבודה, תחבר את העובדים עם המטרה הגדולה של הארגון, שהם יהיו חלק מתוך הארגון, שירגישו שהם חלק מהמטרה. זה לא עובד היום. זה לא עובד בתקופת מלחמה. ואני ראיתי את זה על עצמי באופן אישי, ואני מרצה על זה היום, במקומות עבודה ובכל הקורסים. לא השתנה המהות של של הפירמידה, אבל אנחנו עברנו ליום ביומו. אי אפשר לחבר עובדים עם המטרה הגדולה שתהיה אולי בעוד שנה או בעוד שנתיים, אם בכלל. אנחנו צריכים מטרות קטנות, רזולוציות קטנות. מה שאני עברתי באופן אישי על יום ביומו, זה מה שעוברים היום בארגונים, ודיברתם כל כך הרבה, וזה מה שהם עושים באופן אינטואיטיבי. אנחנו צריכים לחלק את המטרות להישגים קטנים, עם הצלחות שבועיות, הצלחות יומיות, ההתפתחות האישית, לא קורסים גדולים ארוכי טווח, לא לעוד שנה, שנתיים, לעבוד על מה יקרה לי בעוד שבוע, ומה יקרה לי בעוד זה, ולתת את האופקים, את האופק, את הלקראת, בטווחים מאוד מאוד קצרים. זה מה שמחזיק אנשים היום, בתקופות של משבר. ולכן כל המשמעות בעבודה, אני היום, גם אלה שרציתי להם בתקופה של שכול, זה היה זה. להם אני נותנת דוגמאות מחיי היום-יום, ובעולם עבודה אני נותנת דוגמאות מעולם עבודה. זה כמו אדם נכה שעובד על השיקום שלו בלי גפיים, אנחנו לא נגיד לו, אנחנו יכולים, אבל זה לא יעזור אם נגיד לו, תשמע, אם תעבוד ככה בעוד 5 שנים יום-יום, כן, אולי אתה תוכל ללכת עצמאי. אנחנו כן יכולים להגיד לו, אם תעבוד היום קשה, אולי בערב תוכל לסרוך את הנעליים שלך באופן עצמאי. זה הרזולוציות. והיום אנחנו ברזולוציות האלה, גם בחיים הפרטיים, כן. וגם בעבודה. אז אם זה אני היום, זה משנתי היום.
את יודעת, אני הייתי אולי חוזרת לספר, ולספר קוראים ברכי נילואים בצרות קטנות. אולי קצת תגידי למה השם הזה, ותספרי את הסיפור מאחורי השיר, ואולי נקרא אותו לסיום.
אוקיי, טוב. הוא נכתב בערך בסביבות גיל 40, לא עכשיו. וזה היה שוב חלק מהאימהות שלי, לראות מה יש לי ומה אין לי, ולבקש. זו הייתה התפילה שלי.
צרות קטנות.
צרות קטנות. תן לי צרות קטנות, הרבה. בעיות של פרנסה, ריבי לחים. כל העולם שלי שהיה, שיכולתי לדמיין שהן צרות, רק אל תיתן לי, ויש שם קטע. בכן אלוהים רק בצרות קטנות, כאלה שבדף חדש הן מסתיימות. אך אל תיתן לי צער של אבל ושל שכול, כי אם את זה תיתן לי, תיקח לי את הכל. בתקופות האלה, בכלל, אני מאוד ארגנית, אז תמיד פחדתי שיקרה משהו. יש גם עוד שיר על ספירת מלאי, שמבטא דבר כן. דומה. וזה היה המוטו שלי בעצם, ברכן אלוהים בלילות ללא שינה, בשביל ילד שבוחר או נפש מתענה, תן לי את הכל, רק לא את זה. השיר הזה התפרסם, היה איזשהו אירוע בארץ, והיא נמצאת באיזשהו קהילה, אז פרסמו את השיר הזה בקהל גדול של אנשים, והייתה לי איזושהי ידידה שאיבדה את הבת שלה בת 20, על אופניים בפגיעת פגע וברח. והפסיקה, אחרי שהשיר הזה התפרסם, הפסיקה לדבר איתי. ואני הגשתי ואמרתי לה, מה קורה, למה את מתרחקת ממני? אז היא אמרה, בגלל השיר הזה. כי אני שקלתי את ביתי, אבל לא רוצה שיקחו לי את הכל. אני ממשיכה לחיות. וככה הסתכלתי, ולא ידעתי מה לעשות עם זה כל כך, וזה עיקה בי. ועברו השנים, וזה קרה לי. ועכשיו קרה לי, ואני אמרתי לעצמי, שלומית, מה? לוקחים לך את הכל? אני לא מסכימה. אני לא מסכימה. אני לא אתן שיקחו לי את הכל. והשיר הזה היה מול עיניי, והוא באמת המוטו של השיר, ואז בסוף שיניתי את המשפט. ומה שכתבתי בסוף, עכשיו, חזרתי על אותו שיר, תן לי את זה ותן לי את זה ותן לי את זה וכו', אבל רק אל תיתן לי צער של אבל ושל שכול, כי אם את זה תיתן לי, אמשיך. אבל אסבול. וזה המוטו, ואני ממשיכה.
ממש לסיום, שלומית, אם אני אשאל אותך על פסקול, שיר, מה עולה לך בראש?
אלי אלי, אלי אלי שלא ייגמר לעולם, החול והים, רשרו של המים, ברק השמיים, תפילת האדם. אני מאמינה בזה, אני ממשיכה. ואני מקווה שכל מה שאנחנו יוצרים, ימשיך באיזושהי צורה, בעיקר אהבת האדם, תפילת האדם.
תודה רבה, שלומית.